רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
תל אביב נמצאת במקום הראשון בעולם בעליית מחירי הנדלן ב-30 השנים האחרונות, כך לפחות חושבים בבנק ההשקעות השוויצרי UBS. אז האם המחירים בתל אביב הם אכן בועה? נדבר על המחקר הזה בעושים נדלן עם אמירם ברקת, הפרשן הכלכלי הבכיר של גלובס. בהמשך נהיה בפינה נקודה על המפה בעיר אריאל.
עושים נדלן עם חגי גולן.
שלום אמירם ברקת.
שלום חגי.
לפי מחקר חדש שמתפרסם על ידי בנק ההשקעות UBS, אז תל אביב תופסת את המקום הראשון בין 24 הערים היקרות בעולם למגורים, וזאת לפי עליית מחירי הנדלן בעיר ב-30 השנים האחרונות. אז בוא תסביר לנו את הנתון הזה.
כן, זה באמת נתון טיפה מורכב. קודם כל, אנחנו מדברים על הבנק השוויצרי UBS, שמדרג את הערים היקרות בעולם כבר תקופה ארוכה. הוא מפרסם מדי שנה איזשהו מדד שבוחן באילו מהערים האלה המחירים הם הגיעו לשלב הבועה, באילו הערים המחירים הם בתמחור יתר, זאת אומרת גבוהים מדי, ובאילו הם עדיין בגדר הסביר. מה שהבנק הזה עשה השנה, הוא צירף לקבוצה שלו את תל אביב יחד עם מדריד, מוסקבה ודובאי. והחדשות הם שלפי הבדיקה שערך הבנק, כשמשווים את עליות המחירים אחורה ב-30 השנים האחרונות, העליות בתל אביב הן העליות החזקות ביותר, הממושכות ביותר. הם בעצם מציינים שהמחירים בתל אביב יוצאי דופן בכך שהם כמעט אף פעם לא ירדו ב-30 השנים האחרונות, הם עלו בעקביות. כשבשאר הערים בעולם היה לנו את משבר הנדלן המפורסם של 2008, שבו מחירי הדיור צנחו בעשרות אחוזים ברוב הערים האלה. אבל עדיין הבנק מגיע למסקנה שהמחירים, רמת המחירים הנוכחית בתל אביב, היא עדיין לא בתחום הבועה, אלא בתחום ה...
כן, אז
תכף נמוך יותר.
כן, תכף נדבר על זה, אבל אתה יודע, שאומרים המקום הראשון בעולם מבחינת העיר היקרה ביותר בעולם, מבחינת עליות המחירים בה, אתה יודע, זה יכול להיות כבוד מאוד גדול, נהדר, תל אביב עיר מאוד יקרה, וזה יכול להיות גם כבוד מפוקפק, זה תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל על זה, כבעל נכס או כמי שצריך לרכוש נכס.
נכון. בסך הכל זה אומר שאם נניח תל אביב הייתה מניה והיית קונה אותה לפני 30 שנה, היית מרוויח על המניה הזאת יותר מעל כל מניה אחרת של עיר אחרת בעולם. אבל עדיין רמת המחירים בתל אביב היא לטענת ה-UBS, היא עדיין בגבול הסביר. הם קובעים שבמדד שלהם הם נותנים ציון לכל עיר, כשהחל מ-1.5 המחירים הם במה שמוגדר בועה. להערכתם. הרמה בתל אביב כרגע נמצאת על, או נכון לסוף 2019, שזה בעצם עכשיו, נמצאת על 0.78, שזה עדיין רחוק מלהיכנס לתוך תחום הבועה, זה נמצא בתוך תחום המחיר יתר.
אז בוא תספר לנו באמת על העניין הזה. יש שם מושג שנקרא מחירי יתר, שזה בעצם, לא יודע, לפחות לדעתי, איזה מין ניסוח אחר למילה בועה. אז מה הם אומרים בעצם, שהמחירים בתל אביב בועה או לא בועה?
לא, זו קטגוריה אחת נמוכה מתחת לבועה. בועה זה מחירים שסתות באמת שאין להם שום הצדקה כלכלית. בתל אביב מה ש... וכאן אני חושב שיכול להיות שיש להם טעות מסוימת, כי הם מדדו את המחירים באיזושהי נקודת זמן שבאמת היה איזשהו שפל, אם אתם זוכרים בתקופה. באחרונה הייתה תקופה של, זאת אומרת, הייתה ירידת מחירים שנתית שהגיעה בשיא לשניים ומשהו אחוזים, וכנראה שהם מדדו בדיוק באותו זמן את המחירים בתל אביב, כי מאז אנחנו יודעים שהמחירים חזרו לטפס. עכשיו, הם קיבלו את הרושם שבתל אביב, הם כותבים בדוח, שבשנה האחרונה היו בתל אביב ירידות מחירים שהגיעו אפילו לשיעור דו ספרתי, זה נראה לי קצת מוגזם.
אז זהו, הם משתמשים ולכן... פה שם, קראתי באמת ממה שפרסמת, הם משתמשים שם במינוח שאולי החגיגה הסתיימה, והמחירים בפועל... ירדו, כמו שאתה אומר, בשיעור דו-ספרתי, לא כל כך ברור על מה הם מסתמכים.
נכון, נראה לי שהם קצת הרחיקו לכת בקביעה הזאת, מה גם שאנחנו יודעים שהמחירים חזרו לעלות, הם גם מציינים שריבית המשכנתאות בישראל עלתה, ומאז, כפי שאנחנו יודעים, הריבית ירדה, זאת אומרת, הם בחרו נקודת זמן קצת בעייתית כדי להגיע למסקנה שהמחירים בתל אביב הם לא בועה, ודרך אגב, בשנים הקודמות הם נותנים אחורה, למרות שתל אביב נכנסה רק השנה למדד, הם נותנים גם את הציונים של האחורה, ואנחנו רואים שבשנה שעברה ולפני שנתיים, זאת 2017-2018, תל אביב הייתה קרובה לתחום הבועתי. מה שהם מגדירים כבועה, הם מציינים שבתל אביב ההכנסה החציונית של משק בית יכולה לאפשר רכישת דירה רק אחרי 11 שנים. זאת אומרת, כדי לרכוש דירה אתה צריך 11 שנים לחסוך הכנסה שנתית של משק בית. זה אחד הקריטריונים שלפי זה מודדים בועה. בראש הסולם, אם זה מעניין אותך חגי, נמצאת מנחן.
אז זהו, בוא תספר לנו קצת, תדענו לנו קצת נתונים על הערים מפורסמות, בוא נגדיר, לא פחות מתל אביב בעולם, ככה לגבי המחירים בהם ועד כמה הם קרובים למחירי בועה. מה עוד מספר המחקר?
אז באמת בראש הדירוג אפשר למצוא שזה קצת מפתיע את הערים בגרמניה. גרמניה השנים נחשבה למדינה שמחירי הדיור בה נמוכים יחסית, הרבה הודות לברלין, ששם יש איזשהו פיקוח על שכר הדירה, אבל נכון להם, למדד האחרון של UBS, המחירים הבועתיים ביותר הם בעיר מינכן, שמקבלת ציון של 2, כששוב מעל 1.5 זה כבר תחום הבועה. אחריה, בדירוג אנחנו יכולים למצוא את הונג קונג ואת אמסטרדם עם ציון של 1.84, אחריה את פרנקפורט, אחריהן את פרנקפורט עם 1.71, וגם אפשר לציין את העיר טורונטו עם ציון מאוד גבוה של 1.86. מה שמעניין עוד לציין זה לונדון, ששנים נחשבה כעיר שיש בה מחירים גבוהים ביותר, הודות לברקזיט אנחנו רואים שהיא ירדה ויצאה מתחום הבועה, ונמצאת כיום בתחום שהוא בקטגוריה הנמוכה יותר של מחירי יתר, שבו נמצאת כאמור גם תל אביב. מחירי נדלן סבירים על פי UBS אפשר למצוא היום רק בסינגפור, במילאנו, בבוסטון ובדובאי, שם גם הייתה ירידת מחירים משמעותית, ומחירים נמוכים יש בעיר אחת מבין ה-24, שזאת שיקגו.
זאת אומרת שאם אני רוצה ומאמין שמחירי הנדלן בשיקגו יעלו, היא מוגדרת הכי פחות בועה בהקשר הזה.
תכן כך, כן. זאת העיר היחידה שהיא מוגדרת במחיר חסר לעומת האחרות. אבל בסך הכל אנחנו מדברים באמת על הערים הכי מבוקשות בעולם, אז זה לא מפתיע שהמחירים הם יחסית גבוהים, אבל אנחנו כן רואים איזושהי התקררות מסוימת. המקרה של לונדון הוא מקרה מאוד מובהק, גם המקרה של תל אביב, אולי אפשר לייחס את זה למצב, זאת אומרת לכלכלה העולמית שקצת מגמגמת לאחרונה, וזה למרות שהריביות בעולם נמצאות ברמה מאוד מאוד נמוכה, ולכאורה זה היה צריך לתרום דווקא להתנפחות של בועות. אנחנו בינתיים לא רואים את זה. ארצות הברית, חשבנו שהיא חוזרת לתחום הבועה, והיא בינתיים מחוץ לתחום, דווקא גרמניה, הולנד, הונג קונג, אנחנו רואים שם קנדה, גם טורונטו וגם ונקובר, שם אנחנו רואים כן בועות.
כן, תגיד, אם אתה צריך לתת לי איזושהי עצה בתור, נגיד, מישהו שצריך להעריך קדימה מה יקרה למחירי הנדלן בתל אביב, אנחנו בכלל יכולים להסיק משהו מתוך המחקר הזה של UBS?
כן, תראה, אני לא הייתי אומר לתת עצה כזאת בנושא כל כך קריטי, אבל אני כן יכול לומר שכרגע, כפי שזה נראה כרגע, הכיוון של מחירי הדיור, של מחירי הנדלן בתל אביב, הוא באופן מובהק צפונה, זאת אומרת, המחט של המצפן מצביעה לשם. והסיבות לכך הם לא רק הנתונים שראינו, האחרונים שראינו מכיוון הלמ"ס, מדד מחירי הדיור, שהצביע על איזושהי מגמת התחדשות בעליית מחירי הנדלן, אלא גם, ואולי בעיקר, אנחנו רואים שריבית המשכנתאות יורדת לשפל, לשפל באמת של שנים, ואפילו מתחת לשפל שהייתה בו ב-2014, וזה בגלל שהריבית של אגרות החוב הממשלתיות הולכת ומתאפסת, כפי שתופעה כלל עולמית. דרך אגב, אנחנו היום במדינות רבות בעולם, היום הממשלות מנפיקות אגרות חוב בצורה שלילית, אז התופעה הזאת בעצם עוברת לשוק אגרות החוב הממשלתיות, ומשם היא תגיע לשוק המשכנתאות. עכשיו, כשאתה תוכל לקבל, כשאתה עלויות המימון שלך מגיעות לכזה שפל, אני חושב שאנחנו נמצא את עצמנו מהר מאוד חוזרים לסביבה של עליית מחירים, כי פשוט מאוד משתלם היום לקחת משכנתאות. אני גם מזכיר שאנחנו כבר כמה שנים במגמה של פער בכמות התחלות הבנייה שלא עומדות בקצב הביקושים, אלא נמוכות יותר, התחלות בנייה של 45 אלף יחידות דיור בשנה, כשהביקוש הוא כ-60 ומשהו. אז הפער הזה גם צריך לבוא לידי ביטוי באיזשהו שלב ולדחוף קדימה את המחירים למעלה. זאת אומרת, כל האינדיקטורים מצביעים על כך שהמחירים צפויים לחזור ולעלות, ויכול מאוד להיות שבשנה הבאה אנחנו נראה שגם במדד UBS הם ישנו את המיקום של תל אביב.
אוקיי. נסתפק בזה, תודה רבה לך אמיר ברקת, הפרשן הכלכלי הבכיר של גלובס, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה חגי.
להתראות.
התחדשות עירונית, פינה וחסות קרסו נדלן.
שלום רונן לבן, סמנכ"ל להנדסה בקרסו נדלן.
שלום וברכה.
היום אנחנו מדבר על הנושא שנקרא טופס 4. קודם כל, מה זה אומר המונח הזה טופס 4? בקיצור, כמה שאפשר לומר, אתה יודע, אפשר, אני מניח, לפרוס את זה לשיחה ארוכה.
אוקיי, בעיקרון יש שני טפסים לאכלוס המבנה, טופס 4 וטופס 5 שנקרא תעודת גמר. טופס 4 שניתן על ידי העירייה מאפשר למעשה חיבור של המערכות למבנה עצמו, קרי חשמל, מים, גז ועוד ועוד מערכות. למעשה בזה העיריות גם נותנות אפשרות לאכלס את המבנה. לאכלס את המבנה, זאת אומרת, אחרי זה אפשר להזמין את חוות החשמל, היא עושה ביקורת בכל דירה בדירה, בכל שקע ושקע, זה קורה בדרך כלל עד שבועיים מקבלת טופס 4, תלוי בזמינות של חברת החשמל, ולאחר מכן מאכלסים את הדירות. טופס 5 בא למעשה לתת, לאפשר לקבלן וליזם להשלים את כל המטלות שלו לטופס 4, שהוא לא השלים בטופס 4, אבל לא מונות אכלוס. ובזה מקבלים תעודת גמר, עושים בית, רישום בית משותף, ולמעשה בזה, למעט הבדק, נגמר התהליך מול הרשות.
אוקיי, ועד כמה באמת, אתה אומר הרשות המקומית, עד כמה קיימת שונות בין הרשויות מבחינת הדרישות שלהן לטופס 4, או שזה משהו סטנדרטי לחלוטין, אצל כולם אותו דבר?
בעיקרון טופס, בטופס 4 יש בערך 80% מהסעיפים, הם מזהים לגבי כל הרשויות, 20% הנוספים נעים בין עירייה לעירייה, למשל בנייה ירוקה קיימת ב-15 עיריות מובילות, זה לא קיים בכל המדינה, זאת אומרת יש עירייה שכן תבקש, יש עירייה שלא תבקש. צריך גם לדבר על הזמינות של העירייה עצמה. אתן לדוגמה את רמת גן, שחרטה על דגלה לפתח את הנושא של התאמה, הבינה שצריך כוח אדם, גייסה יותר כוח אדם, ועזרה ליזמים ולקבלנים להוציא טופס 4. ישנן עיריות שלא דוחפות את הנושא הזה, ובהן הרבה יותר קשה להוציא טופס 4. זאת הזמינות של העירייה מול היזמים. אותו תהליך בשתי עיריות שונות ייקח זמן שונה.
מה הטווחים של הזמנים? אתה צריך ככה להאריך?
לפני שמגיעים לעירייה, ישנם מכוני בקרה שצריכים לעשות בדיקות למבנה, אינטגרציות למבנים גבוהים, כיבוי אש צריך לתת אישור, הגה צריך לתת אישור, כל זה לפני העירייה. כל התאריך לוקח סדר גודל של, אם הבניין כבר גמור, סדר גודל של 3-4 חודשים.
אוקיי, ומרגע שהתקבל טופס 4, מה זה אומר לגבי הזכויות ובעיקר החובות של היזם מול הדיירים?
קודם כל, לפני מסירת הדירה, אנחנו מבקשים מהמפקחים שעברו דירה בדירה 100% מהדירות ויתנו אישור לאכלוס, זאת אומרת שהדירה ראויה למגורים, עדיין תחת ליקויים שירשמו בפרוטוקול, אבל הדירה ראויה למגורים מבחינת בטיחות. זאת אומרת, זה לפני טופס 4. לטופס 4 המפקח, ואנחנו מפעילים נציג יזם אצלנו, שבדרך כלל לא קיים בחוות היזמיות האחרות, מתלווה ללקוח בעת המסירה, רושמים ביחד פרוטוקול עם הקבלן. זאת אומרת, לא משאירים את הקבלן מול הדייר, אנחנו תומכים בדייר בשלב המסירה, ורואים שכל מה שהדייר ביקש לרשום בטופס, אכן נרשם. לאחר מכן יש שנת בדק, אחרי שנה מגיע נציג הקבלן עוד פעם, ביחד עם נציג היזם, רואים שאכן הליקויים שנרשמו בטופס המסירה אכן בוצעו, ורושמים ליקויים שנוצרו תוך כדי, זאת אומרת, תוך כדי שימוש. ויוצרים למעשה רשימה חדשה, שזאת רשימת בדק.
אוקיי, ועל זה אנחנו נדבר בפרק נפרד, ואני רוצה להודות לך, רונן לבן, סמנכ"ל הנדסה בקרסו נדל"ן.
הלו, דבר.
עכשיו אנחנו לפינה נקודה על המפה, והיום אנחנו באריאל. שלום ולדיסלב יששכרוב, במשרד התיווך נדלן השומרון.
שלום לך, מה שלומך?
בסדר, טוב, אז בוא תן לנו, תאיר לנו איזה זרקור על, על אריאל. מה מבחינה נדלנית, מה זה אומר?
קודם כל, אריאל זה מקום תוסף. יש פה קרוב ל-150 עסקאות שנעשות בשנה, בממוצע 15 עסקאות בחודש. נמכרות, יש פה הרבה פרויקטים חדשים שיצאו לבנות לפני 5 שנים, והיום זה רק גדל וגדל. אז יש שכונה שבונים 800 פלוס יחידות חדשות, זה ממש שכונה חדשה באריאל. אריאל מתפתחת.
אוקיי, אז בואו נדבר קצת על סדר גודל של המחירים. קודם כל, המחירים של הנכסים הם זהים פחות או יותר מבחינת בעיר עצמה, או שיש הבחנה?
אריאל בעיקרון מחולקת לשלושה חלקים. יש רוב א', רוב ב' ורוב ב' מזרח.
אוקיי.
זה המקומיים מכנים את זה כך.
אוקיי.
בוא נגיד זה. כמובן שיש נכסים באזורים שהם פחות מועדפים, בגלל שזה בנייה יותר ישנה. ככל שאנחנו מתקרבים לבנייה יותר חדשה, המחירים מתחילים לעלות.
אוקיי, אז בוא תן לנו קצת דוגמאות למחירים, הבניינים היותר ישנים, החדשים, לפי מספר חדרים.
אם אנחנו מדברים על 3 חדרים, 4 חדרים, בבניין ישן, זה נע בין 900,880, עד 1,100,000, 1,150,000.
שזה 3 חדרים וארבעה חדרים.
3-4 חדרים.
זאת אומרת שהמחירים היותר יקרים זה של 4 חדרים, כן.
בוודאי. כמובן שזה גם מאוד תלוי, אם זה דירת גן, אם זה דופלקס, אם זה טנטאוס, אם הדירה משופצת או לא משופצת. אז יש פה הרבה פרמטרים גם שצריך לכלול. זאת אומרת, אם הדירה היא לא משופצת, בוא נגיד באזור המרכז של העיר, הדירה לא משופצת 4 חדרים, אפשר גם למצוא במחירים של 1,000,000 שקלים.
אוקיי. זה בבניינים הישנים. ובבניינים היותר חדשים?
בבניינים היותר חדשים אנחנו מדברים פה על מחירים של 1,350,000 ומעלה.
לאיזה גודל?
3 חדרים כמעט ולא בונים בו. רוב הדירות זה 4 חדרים פלוס.
ואז המחירים מתחילים פחות או יותר ב-1,350,000.
בדיוק, 1,350,000 וזה מתחיל לעלות פה.
עכשיו...
הבניינים החדשים ברובה מגיעים גם עם מרפסת, מחסן וחנייה.
וזה בניינים בני כמה קומות?
רוב הבנייה באריאל זה עד 5-6 קומות, כי זה מדורג, לא בונים פה בניינים מאוד גבוהים. כרגע יש פה 2 בניינים שהם מעל 8 קומות.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר קצת על נושא של שכירות. אני מבין שיש שכירות שהיא בעיקר מתרכזת בשכונה בית מזרח, כי היא זאת שקרובה לאוניברסיטה באריאל.
נכון.
אוקיי, אז בוא תספר לנו על זה קצת.
היום יש מכלול גדול של סטודנטים שהם בעצם מחפשים דירות שותפים, אז השכירויות מתחילות להגיע לסטודנטים, זה באזור ה-1,300 שקלים לחדר. החדר כמובן מגיע מרואה, שזה ארון, מיטה, שולחן, כיסא, זה בכל חדר, ואז זה נהיה בעצם דירת שותפים, וכל חדר מגיע אותו באזור ה-1,300 שקלים.
זאת אומרת, אז בוא ניקח דוגמה של דירה, נגיד של 4 חדרים, אז כל סטודנט משלם 1,300, זאת אומרת 3 סטודנטים, כל אחד משלם 1,300, והסלון משותף.
בדרך כלל גם מה שעושים עם הסלון מאפשר ויש את האופציה, אז בעצם עושים חלוקה פנימית, מוסיפים עוד חדר בסלון, אם יש כזאת אופציה, זאת אומרת אם הסלון הוא רחב ויש את האפשרות, אז מוסיפים עוד חדר בסלון, ואז זה כבר 4 סטודנטים ב-1,300 שקלים, ואז יש להם מיני סלון משותף ביניהם, כמובן מטבח לשירותים.
אהה, עכשיו אוקיי, אז נגיד שאני, עכשיו בוא נסתכל רגע מהצד של ה... משקיע שרכש דירה כזאת בשביל להשיג תשואה, אז דירה מהסוג הזה, אני מקבל שכר דירה של 5,200 שקל בחודש על דירה שעלתה לי, לא יודע כמה, מיליון...
מיליון 300 ומעלה, שוב, זה גם דלו במספר חדרים, 4 חדרים באזור אוניברסיטה מבוקש, נע ב1,300,000 ב1,250,000 אפילו, ועד 1,400,000.
שזה מביא אותי לצועה מאוד יפה כמשקיע שרכש את הדירה הזאת למטרות האלה של ההשכרה.
בלי יותר מדי השקעה ובלי יותר רק התאמות פנימיות, במידה ויש צורך, וגם אפשר למצוא נכסים שהם כבר מתואמים ואפילו מושכרים.
זאת אומרת, אנחנו מדברים
פה... אנחנו מגיעים פה ל5%.
4-5% צועה, שזה... כן, שזו צועה גבוהה. עכשיו תגיד
בכך... יש רוב שבעצם... רוב המשקיעים שמגיעים לאריה, מגיעים מאזורי המרכז, כי הם רואים פוטנציאל גדול בעצם מסירויות.
עכשיו תגיד לי רגע לגבי נושא של ככה תשתיות בעיר, מה אתה יכול לספר על זה?
העיר כל לא נפתחת מבחינת תשתיות, יש פה, בכל אזור יש פה לפחות בית ספר גדול אחד מרכזי, גנים, יש פה הרבה גנים פרטיים, גם גני עירייה, יש גנים שמותאמים לציבור הדתי, שגם שומרים ומסורת וחב"ד. בכל אזור יש בית ספר אחד לפחות שהוא מרכזי וגדול שמכיל מספיק תלמידים, זאת אומרת אין פה חוסר. שוב, העיר נמצאת בצמיחה, לצורך העניין, באזור מזרח ב', כרגע, לפני כמה חודשים הושק הקניון החדש, ושם כרגע בונים עוד בית ספר, ועוד גני ילדים לילדים, כי יש שם עוד אזור בנוסף של קוטג'ים. שהוא בעצם יועד בעיקר למגורים, ויש שם האוכלוסייה שמתגוררת, וכמובן גם אני צריך לקבל את כל התשתיות ואת כל הפינוק.
אוקיי, תשמע, נשמע מעניין, בטח למשקיעים עם שיעורי תשואה כאלה, 100%, אני מודה לך מאוד, ולדיסלב יששכרוב, משרד התיווך נדלן השומרון, תודה רבה.
בשמחה, שמחתי.
להתראות. ביי ביי.
להתראות.
עד כאן עושים נדלן. להערות ותגובות אתם מוזמנים להיכנס לאתר הבית שלנו ranlevi.com או לשלוח אליי מייל לכתובת שנמצאת גם באתר. להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.